חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. מהדורה המרכזית, מספר הנדבקים בנגיף הקורונה בישראל הולך וגדל מיממה ליממה. בשבת אין תוצאות של בדיקות מעבדה, אבל המספר הגדול צפוי להיות מחר, כך אומרים, וממחר הגבלת עד 50 משתתפים בלבד בחתונות. בעלי אולמות זוהמים, מנגד המומחים אומרים כי עיקר ההדבקה באולמות אירועים, אבל כשמסתכלים בדוחות, מוצאים שרוב הנדבקים דווקא במוסדות החינוך, שממשיכים להיות פעילים. עוד מעט נדבר גם על ההחלטות הללו, קבינט הקורונה מתכנס היום, גם הכנסת מקדמת כמה וכמה חוקים בעניין הזה, במספר הנדבקים בריכוזים החרדיים גדול מאוד, גם בישיבות, תלמודי תורה, מוסדות חינוך ובכלל, בעיקר הסכנה לקשישים, לבעלי מחלות הרקע, נדבר על אלו בהמשך. האם יש איזושהי מגמה בקרב קהלים שונים וחוגים שונים שלא ללכת להיבדק? נענה על השאלות הללו עוד מעט ונביא גם את הקולות משם, גם על הכאוס המוחלט במשרדי הממשלה, מה עוברים אזרחים שרוצים לקבל מידע על הקורונה ופונים למשרד הבריאות עם שאלות שונות ולא מקבלים מענה. השבק עם האיכונים שחזרו לפעילות מכניס אנשים לבידוד בלי הרבה הסברים ונימוקים, לטלפונים הקשרים מגיעות גם הודעות לא ברורות, הקלטות של שיחות לא ברורות כאשר האנשים לא מצליחים להבין מה רוצים מהם. נדבר על כל הליקויים הללו עוד מעט. בתוך כך הממשלה מאשרת את מינויו של השר לשעבר גלעד ארדן לשגריר ישראל באום. גם חבר הכנסת הרב אורי מקלב מתמנה לעמוד בראש הרשות החרדית. נדבר על זה עוד מעט. ובהמשך נדבר גם על לימוד הרמב״ם היומי, המחזור שמגיע לסיומו השבוע. שאלו זוכה לתהודה כמו הדף היומי, ועדיין אלפים, עשרות אלפים, משתתפים בו מדי יום. נביא קצת מידע גם על העניין הזה לקראת המחזור החדש. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. מספר הנדבקים בנגיף הקורונה הולך וגדל בכל יממה. היום יום ראשון, ומאחר ואין תשובות מעבדה בשבת, המספר יחסית עדיין לא מעודכן, אבל אנחנו מתקרבים למספרים שראינו בתחילת הגל הגדול שפקד את אירופה. המומחים חלוקים בדעותיהם. יש אופטימים שאומרים שהגל הזה שונה, שגיל הנדבקים צעיר, ומספר החולים הגבוה לא בא לידי ביטוי בחולים קשה, אבל רוב המומחים סבורים אחרת. הם טוענים ש... נגיף הקורונה פועל ללא חוקי מדע ברורים, וקשה לצפות ולחזות מה יקרה כאן, והטבע אומר שאם ההדבקה תגיע לאנשים מבוגרים או לבעלי מחלות רקע, הם ייכנסו מיידית לסכנת חיים. כך או כך, אזרחי ישראל עסוקים בימים אלו בהישרדות כלכלית, כל אחד בתחומו, כולל מקבלי ההחלטות שמתכנסים לדיונים, בעיקר סביב הנושאים הכלכליים. ואם נתמקד רגע בציבור שלנו, נראה שבפועל רוב רובו של הציבור החרדי שומר על הכללים והנחיות. נכון שהמבנה הצפוף שמאפיין את הציבור החרדי גורם להדבקה יתרה, אבל לא זו עיקר הבעיה. בימים האחרונים נשמעים קולות שקוראים לחולים או לבעלי תסמינים שלא ללכת ולהיבדק. משמיעי הטענה הזו מסתמכים על ההיגיון שאומר, למה שאנחנו נלך להיבדק ולהעלות את מספר החולים בריכוזים החרדיים? צעד שיוביל עלינו לסגר, להגבלות, שוב הסגרו לנו את בתי הכנסת והישיבות, וגם ככה הממשלה עצמה מאבדת שליטה, אז שיסגרו לחילונים את בתי הקפה ויעזבו אותנו בשקט. מבלי להיכנס לגוף הטענה, רק נאמר שחולה שלא נבדק, ואין ברשותו תשובה חיובית של קופת חולים, לא זכאי לפינוי למלונית, אינו נספר בין החולים, ובעיקר הסכנה לסביבה שלו גדולה לאין שיעור. אם אתה חש בתסמינים ואתה לא הולך לבדיקה, אין מי שיחקור ממי נדבקת ואת מי כבר הספקת להדביק. המעגל של הסובבים אותך בסכנה בלא ידיעתו. ייתכן שאחד מחבריך שנדבק ממך, ממש עכשיו, הוא בדרך בכלל לבקר מחר את ההורים שלו או את סבו וסבתו. ייתכן גם שהוא עצמו סובל ממחלת רקע שאתה אינך יודע עליה. ייקח עוד זמן עד שההשלכות של צעד כזה יביא לידי ביטוי וביטוי חמור מאוד. מיותר להכניס שיקולים וטיעונים כשמדובר על חיי אדם. בפיקוח נפש נדרשת מאיתנו צייתנות מוחלטת ממש כמו בעבודת השם. ואם צריך ללבוש מסכה לובשים, ואם צריך ללכת לבדיקה, נבדקים. ועכשיו נעבור לממשלה. זה ברור שמישהו שם מתחיל לאבד שליטה. מלבד דיונים חוזרים ונשנים בקבינט הקורונה עם עדכון ההנחיות מעת לעת ומסיבות עיתונאים על תקציבים ומענקים, אין שם באמת תוכנית אסטרטגית ומשנה סדורה שמוצעת לציבור ומוסברת לציבור. הסגרים על הריכוזים החרדיים יגיעו מהר יותר, כי אם כל השיקול העומד לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות הוא השיקול הכלכלי, הם הרי יודעים שסגר על העיר בני ברק או על השכונות החרדיות בירושלים לא ימית אסון על הכלכלה הישראלית ולא ישבית את תעשיית ההייטק במדינה. ולכן האצבע על ההדק תהיה קלה יותר כשמדובר על חרדים. אז מה צריך לעשות? יהיו מי שיאמרו שקל לשבת על הגדר ולהציע הצעות. אז אכן ישבנו על הגדר 5 חודשים ולא הצענו הצעות. לא באנו ולא הצענו ולא הצפנו את הליקויים והמחסור החמור בהנהגה בעת הזו. אבל משחולפים הימים והשבועות, ונדמה שאין מישהו שדופק על השולחן, נדמה שהזעקה הזו לא מהדהדת, שמשהו לא עומד לקרות בקרוב, אז מותר גם לשבת על הגדר ולהציע משהו. אז לכם הפוליטיקאים החרדים, מכל הסיעות, מכל המפלגות, מכל הגילאים ומכל המחנות. דווקא מתוך ההבנה שעלינו יטילו הנחיות וסגרים מהר יותר מאשר על הכלל. דווקא מתוך ההבנה שהצפיפות בריכוזים החרדים יוצרת הדבקה המונית יותר מאשר זו בריכוזים החילוניים. אבל בעיקר בגלל שלנו יש הרבה יותר הפסדים מהקורונה, הפסדים של החילונים אין. לנו יש הפסד רוחני אדיר. טובי בנינו מסתובבים חסרי מס ברחובות. החופש הגדול הזה שנמשך כבר כמעט 50 שנה בלי שום מסגרת, עוד יביא עלינו השלכות חמורות הרבה יותר מענף כלכלי שקרס ואפשר לשקם אותו. אי אפשר לשקם חינוך, אי אפשר לשקם אופיו של בחור שנפל בגלל השיימום. אתם יכולים להתעשת ואפשר לעשות את זה בקלות. תכריזו שנגיף הקורונה היא מערכת הבחירות לכנסת. מהיום תפתחו את מעמתות ברחבי הארץ, תגייסו את הפעילים, תחלקו תפקידים, תטפלו בכל ישיבה ובכל בחור, כי הרי כל קובע, כמו בבחירות. אפעילו מענה טלפוני ייחודי לציבור החרדי, תעזרו בעברת המידע, תיצרו תודעה ציבורית שכל חולה צריך להתפנות, תעקבו אחרי כל חולה כאילו היה מצביע שנמצא בצפון וצריך להגיע להצביע בירושלים. תניעו את קופות החולים ואת תעשיית הבדיקות. הניחו בצד ולו לחודש אחד את כל הצעות החוק שתכננתם, את כל הפגישות שקבעתם, תסתערו על המערכה כאילו אתם על גבול אחוז החסימה. לכל חבר כנסת יהיה משימה, לכל פעיל יוגדר תפקיד. תפרסמו ביומונים החרדים את רשימת בעלי המטות והתפקידים בנושא הקורונה. כן, בדיוק כמו בבחירות, ממטה מזון ועד מטה רכב. הביאו את דבריהם של גדולי ישראל. תכנסו שוב ושוב את ראשי הישיבות, תלו את סמין הזקנים, השתדלו להיות אנשים במקום שאין. המנגנון הזה כבר קיים, אפשרי לעשות אותו. למעשה הוא קיים, רק צריך להפעיל אותו. אם לכל הדעות עיקר המאמץ צריך להיות סביב הוצאת החולים מבתיהם ועצירת שרשרת ההדבקה. וכך הריכוזים החרדים יהיו עם פחות חולים, וכך נדחה עלינו את הסגרים, נעצור את ההדבקה, זה אפשרי. כל קהילה וכל חסידות תציב את הסקניה, לכל אזרח יהיה נציג, יהיה מטה, יהיה מספר טלפון, יהיה מעקב. חודש של מאמץ כזה בכל הארץ, בריכוזים החרדיים, בכל מקום ובכל שכונה, תביא לשינוי הגרף. ותגרום לכך, שאולי בעזרת השם חודש אלול, יתחיל ברגל ימין, שאולי סוף סוף אלפי בני הישיבות, יתחילו את זמן אלול בהיכלי הישיבות, ואז בזכות תורתם, ינצל הדור כולו. זה אפשרי, רק צריך שמישהו יקבל את ההחלטה ויוציא אותה לביצוע. ואנחנו נפתח עכשיו עם חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
אז תחילה נפתח באמת בענייני הקורונה, ואנחנו ככה באמת בתחושה שאין מנהיג לעניין הזה. הבלבול, הכאוס, בחורים חולים, ילדים חולים, תלמודי תורה נפתחים ונסגרים, כן נבדקים, לא נבדקים, לא מגיעות תשובות, יש מלוניות, אין מלוניות. מי אחראי? מה עושים?
קודם כל, ההרגשה היא הרגשה נכונה, וזה נכון לכלל הציבור, וזה נכון שבתיים לגבי הציבור החרדי במורכבות באורח החיים שלו, ואנחנו יודעים שזה חלק מהדברים המתמשכים שאנחנו רואים, ואינו דומה מה שהיה בעבר למה שקורה היום, שיש מצד אחד קצת ניסיון, ומצד שני הנתונים אחרים והתופעות הן אחרות, ואנחנו מדברים כאן באירוע מסוג אחר, שהמדינה, הממשלה רואה את זה בצורה אחרת, בשונה מהאירוע הקודם, שמצד אחד להשאיר את המשק ולהשאיר את המוסדות חינוך, וכפי ש... עוד דברים אנחנו חשים ורואים, ומצד שני אנחנו יש את התופעות של ודאי של ההדבקות הרחבות יותר וגידול במספר החולים וגידול יומי מספרים דרמטיים כשהמענים לא ניתנים וזה דברים מורכבים ודברים משתנים ואנחנו כל אני לא מוציא דיבתה של הממשלה לרעה אבל ודאי שישנם בעיות אנחנו מטפלים כל היום בבעיות וזה חלק ובהוראות המשתנות במחלוקות בשינוי בתפיסה ובגישה בין המשרדים אני צריך לבוא זה לא נאמר רק על ידינו אני ככה מרשה לעצמי יותר אבל משרד הבריאות לא בגלל האשמה של שר כזה או אחר אלא אני חושב שהוא עושה את המיטב אבל ישנם לא מעט בעיות אתה חושב שצריך לדבר כשאתה מבקש היום פגישה אתה רוצה לסכם גורמים מוסמכים אתה יודע מה אנחנו אומרים אנחנו עוברים את זה ראשי ערים עוברים את זה אנחנו עוברים את זה גם שרים בממשלה
הרב מקלב
יש, אני לא מתרץ, לא תגיד
לא, לא, אני לא מחפש תירוץ, לא, אני גם מבין אותך ומבין גם את כולם, או לא כל חבר כנסת עכשיו הוא כל יכול, ולא כל חבר כנסת הוא הכתובת. מצד שני, אלפים אלפים נמצאים בבידוד, אנשים לא יודעים למה הם בבידוד, בחורי ישיבות שמסתובבים, הנזקים החינוכיים הרבה יותר כבדים מכל הענפי הכלכלה שמתקשים עכשיו, הם עוד ימצאו מזה, ענף התיירות יצא, והכל באמת זה לא קל ולא קשה ואי אפשר לשפוט, אבל אנחנו לאט לאט בדברים החשובים לנו כל כך, קצת נרדמים על השמירה, ואני מנסיתי כאן ככה, בפתיחה שאמרתי לשאול, למה זה לא דומה למערכת בחירות? למה... דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, לא פותחים מטות בכל הארץ. לכל מפלגה יש כל כך הרבה פעילים שיכולים להתגייס, לפתוח את המענה הטלפוני, לעזור לאנשים, להבין, לנהל את המערכת, לתפקד מול הישיבות, מתי ישיבות קטנות, מתי ישיבות גדולות, מתי מזון לקשישים, מתי פינוי למלוניות. לא, אני צריך ללמד אותך איך עושים את זה. את מי צריך לדחוף?
אז אני אצלך לך קודם כל שדברים נעשו. רק היום קיבלתי תשובה על פגישה שתהיה השבוע בעניין שאנחנו כבר רואים פני אלול. ונעשים דברים, נעשים מטבים. יש לו מעט דברים שנעשים. הדברים משתנים כוח שאתה מתקדם עם משהו, אתה באמת, זה נפח ללא רלוונטי, בגלל שינוי תקנות, בגלל שינוי גישה. זה דברים שמאוד, שמה שאתה אומר, הדברים שאנשים נכנסים לבידוד, אתה יודע שזה קיים בכל מקום, וזה אצל כולם, וההתנגדויות בתוך... בתוך על החוקים האלה הם היו התנגדויות גדולות מאוד אנחנו גם דרך אגב הסמכות שלך היא סמכות מאוד מצומצמת היום הגיעה לוועדת קורונה הצעות חוק ממשלתיות כדי לאשר במרכאות אז זה לא הסביר לך או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל אין לך בכלל הרבה שיקול דעת בכל העניין אנחנו יודעים שהציבור החרדי בגלל אורח החייו שהוא שונה מהסטנדרטים שקובעים אם קובעים מוסד חינוך כך וכך אבל המוסדות חינוך שלנו בנויות אחרות. עשינו צעדים שחשבנו שזה, אם היה מצב היה משתפר, זה היה מביא אותו לאיזו אישורת נכונה עם הקפסולות. אבל בסופו של דבר, רבים לא יכולו להיכנס לזה. אבל אני אומר את זה בצורה הכי כנה. אבל גם אצלנו הדעה היא לא יכולה להיות חד משמעית. בכל דבר שאתה מביא, אנחנו גם יודעים שיש גם סכנה. ואנחנו יודעים את ההדבקות שיש בתוך המוסדות החינוך. אני לא רוצה להרחיב בזה, אנחנו גם לא רוצים את הסטיגמות שיש, שיהיה בעקבות כך. אבל צריך להבין שיש לזה כל הזמן שני צדדים, וההכרעות בעניין הזה הן מאוד עדינות והן מורכבות. נקרא לזה כך, ככה, ודברים, אנחנו הרי, אני לא רוצה להגיד לך מה שקורה במוסדות חינוך ומה שקורה.
הרב מקלב, בגלל שאנחנו יודעים מה קורה במוסדות חינוך, בגלל שאנחנו יודעים מה קורה, ואנחנו מכירים את הצרכים הייחודיים שלנו, אני שוב חוזר ושואל, לא אישית עליך, הרב מקלב.
לא עליי, בסדר, אני...
יש לנו כמעט היום 20 נציגים עם החוק הנורווגי. ואפשר להכניס את כולם לחדר אחד עם 2 מטר בין אחד לשני ולחלק תפקידים ומשימות, וממחר בבוקר במשך חודש ימים מכריזים מלחמה על הקורונה כדי שכבר נחזור סוף סוף לחודש אלול אחד נורמלי.
זה גורם אחד שצריך, בסופו של דבר אני חושב שאין חבר כנסת שלא יודע את המורכבות ולא יודע את הפניות.
מי זה הגורם?
צריך מישהו בתוך המקומות שמקבלים את ההחלטות.
לא, משרד הבריאות יקפוץ על זה, הוא רק מחפש פרויקטורים.
לא, הוא לא מחפש פרויקטורים על זה. אתה יודע מה זה להקים, אתה אומר מלונית, שמעתי, אני נכנסתי לאמצע דבריך, אולי כל סוף דבריך. עד שאתה מקים מלונית ומי אחראי, והקופת חולים צריך לעשות ככה, והם כולם...
אבל אם יש מנגנוני מפלגות שלמים, עם הרבה מאוד פעילים ואנשים, זה הופך להיות מסודר.
אבל הפעילות לא תעזור פה כמקבלת ההחלטות. וההחלטות מקבלים בעניין הזה, בין התקציביות ובין הפתיחות ובין המדיניות בעניין הזה, זה נמצא במקום אחר. אין חבר כנסת שלא מוכן להירתם, כמו שעשינו את זה בתקוף בזו, באמת, ולא רק זו, העוזרים, ואנשים רבים בתוך המערכת, בתוך הציבור החרדי, שמי שהיה אחראי, אם זה בקופת חולים, אם זה באחרים על המנוניות, ואם זה ברשויות המקומיות, מה אנשים? אנשים עבדו של כפי שלא עמדו הרבה הרבה יותר מבחירות. הרבה הרבה יותר מבחירות, ואני עברתי כבר כמה מערכות בחירות, ואני אומר לך שלא הייתה עבודה כזאת, לא אצלי ולא אצל אחרים, ברצף, בשעות, בעול, בדברים החדשים, בחוסר עונים, כשאתה בעל הבית אתה יכול להחליט, ובכיבוי השריפות, ובאופן אמיתי אתה לא יכול לתת לו פתרונות אלה שבאים מחזות או קורא לב להגיע ולא להגיע, אתה נותן לנותן ולקיים ולא לקיים, וכן אתה יכול להגיד שחד משמעי שהחתונות צריכות להיות. אני יודע שזה מקבל החלטה מהירה, שזה פוגע ולהגמיש אותה קצת יותר, ולבנות אותה יותר נכון. המדינה לא מקבלת החלטות גם גמישות, מקבלת החלטות בשחור לבן. וכן, לא בנויה, כשאנחנו רוצים לשאול את המערכות החינוך, אצלנו בתחילת הדרך, שאלו אותנו, מה אתם לא סוגרים? אמרנו, כן, אנחנו יכולים לתת מענה, מה שאתם, המערכת החינוך הכללית לא יודעת לתת מענה. אנחנו יודעים לתת גמישות, הצוותות ההוראה, לא נלחמים איך לא ללמד. שהתחילו, ההוראה הייתה, הגנים ימשיכו ללמד, אז הגננות, ובצדק, מציבור הכללי, אמר, אנחנו לא רוצות להסתכן. אבל אצלנו באו המורים והמורות והגננים והגננות, אמרו, אנחנו נבוא, המערכות נתנו, ואמרנו, תנו לנו, אנחנו נעמוד לפי כללים, אתם אומרים שלא יכולים יותר מ10, אנחנו לא יותר מ10, אבל אנחנו יודעים לתת את הפתרונות האלה. אבל אתה מציף הרגשה שקיימת בציבור, קיימת אצלנו וקיימת אצל כל הציבור. בנושא הזה אתה רואה מצד אחד העלייה בתחלואה, אתה רואה את ההשלכות של זה, ומצד שני הם מבקשים לך להמשיך...
אני עדיין חושב שאם...
המצב הכלכלי הוא מאוד...
ראשי המפלגות, הרב דרי, הרב ליצמן, הרב גפני... יגשו לראש הממשלה ולשר הבריאות ויאמרו לו, אנחנו רוצים לטפל במגזר שלנו, יש לנו בעיות ייחודיות, יש לנו בעיות חינוכיות, תנו לנו את המנדט לחודש אחד ניסיון, תנו לנו את התקציב, הם יקבלו כל מה שהם צריכים, ההפך זה רק יוריד נטל ממשרד הבריאות, יבואו להסקני הציבור, לכל חברי הכנסת, לכל הפעילים, לכל הנציגים ברשויות המקומיות, שכל אחד יפתח את המטה האזורי שלו, יגייס את הפעילים שלו, יש לנו אגודות חסד שאפשר להפעיל, להתחיל למיין, קשישים, חולים, צעירים, ישיבות, לפזר את זה נכון, לפי מטות, לפי אזורים, ונעשה פה קצת סדר, כרגע, מאות, אפילו אלפים של אנשים נמצאים בכל מיני מקומות והם חולים, עוד עשרות אלפים נמצאים בבידודים, תלמודי תורה פותחים וסוגרים לפי שיקול דעתו של המנהל ומנהלים, אין להם ממי לדבר, הם מחפשים תשובות, אין להם למי לפנות. ואנשים מחכים לבדיקות 4 ימים, והקופת חולים, כל אחת והסיפור שלה, ואיך נצא מזה?
ואם אתה דיברת על דברים, אז אם אנחנו מדברים על בדיקות, על אישור הבדיקות, על איזה בדיקות, אנחנו היינו נחשונים בלהביא את הבדיקות הסרולוגיות, אנחנו, הישיבות והעסקנים, היו דברים שאמת היינו ראשונים ולא קיבלנו על זה שום יותר. זה מורכב, אני לא מעריך בהכל, מי שקצת יודע את המורכבות במערכת יחסים של ממשלתית.
את זמני השאלה הצבנו כאן, הרב מקלב, היום... אני רק... כן, כן, אני רוצה כן. לעבור לעוד עניין, היום אתה מתמנה לעמוד בראש הרשות החרדית, הרשות הזו מוקמת פעם ראשונה בהיסטוריה, שמוקמת הרשות החרדית, דיברנו על זה בעבר, עכשיו זה ממש נכנס לפועל, זה רשות שתוקם במשרד ראש הממשלה, ויהיה לה סמכות לתכלל את כל התוכניות בין כל משרדי הממשלה, תוך התאמה והתחשבות בצרכים של הציבור החרדי. משהו שלא היה עד היום. תמיד קובעים כלל, ואז רצים לבגץ, ואז רצים לפתור, ואז איך זה יעבוד בדיוק בפועל?
זאת, אתה באמת התאפת להגדיר את זה הכי קצר שיכול להיות, אבל ודאי שעוד הנושא הוא הרבה יותר מורחב. אנחנו יודעים היום שכלל, מכלול השירותים שאנחנו מקבלים, הזכויות שאנחנו מקבלים, או בכלל בצרכים של הציבור החרדי, שהוא ציבור לעין הרע, שהוא ציבור גדול מאוד, יש לו צרכים ייחודיים, יש לו דברים מאפיינים, ודאי בגלל אורח החיים שלו, או בכלל בסגנון הקהילתיות, או לא, איך שחיים, ומשרדי הממשלה, והרשויות המקומיות, הוא בכלל, לא יודעים לתת, אין את הפרמטר בכלל, ואין את המחקר, לא המידע, לא את המחקר ולא את המידע, ולא התכנון העתידי לטווחים ארוכים, ולא היישום של הדבר הזה, ובוודאי לא כל ההסברה מסביב לדבר, ההסברה פנימית לאלה שצריכים לתת את השירות, ואז בוודאי הסברה למי שצריך לקבל את השירות. גרים אוכלוסייה ענקית, והיום גם לא בריכוזים, והסטנדרט של הפעילות של הממשלתית, הרשות המקומית, הציבורית, אפילו גם הפרטית, במהלך בחינות, אנחנו גם צריכים להגיע לשם בנושא תעסוקה, לא יודעים לתת את המאפיין הזה. כשאתה היום, אני ישבתי ישיבה ממש מקודם, על תחבורה, על עיר מסוימת שיש שם מכרז חדש ולא מכרז חדש, ומוצאים לי שם באמת מהפקיד מה יודע להגיד, שיש היום פרמטרים, כך וכך אוכלוסייה, כך מספר זו, כך מספר, כך מרחק בין אוכלוסיות, אז ככה זו, ככה קילומטר העיר, ככה מספר. זה דברים שהם לא בסטנדרטים שאנחנו מכירים, זה לא יכול לתת מענה, אבל זה מהדברים הקטנים, זה יכול להיות מהדברים הקטנים, מהדברים הגדולים. אין משרד ואין פעילות ואין מידע. אנחנו, אם את דיברת מקודם, דיברנו הרבה על המשבר הקורונה. אין ספק שזה, המשברים שאנחנו הכרנו, זה מחוסר, מניתוק, לא רוצה להגיד ניקור, שלא ידעו איך לתת, מתי לתת, מי נותן את זה, ובצורה ובאופן, ומה המסרים, ואיך הם מעבירים, מתי ומי מקשיב, והרמה של הסמכות והמיימנות ועוד דברים כאלה. דרך אגב, משבר האימון שקיים היום, בכלל באופן כללי, בין המשרד הממשלה, זה קשור לנושא הקודם שאמרת, אני אמרתי באיזה עכשיו אמירה שאף אחד לא חטא, בתקופה האחרונה, מי שהיה קרוב לדברים, בחטא של כוחי ועוצם ידי. כולם ראו שהכוחי ועוצם ידי מאוד מאוד מוחלש ומאוד מאוד אין בו את היכולות. אנחנו, יש, ברוך השם, אנחנו, מי שמאמין יותר קל לו. אבל בסופו של דבר, אנחנו מאוד מקווים שהדרך הזו, אתה יודע מה, דיברת על הכללים ודיברת על חברי כנסת, אני רוצה להגיע למצב, אנחנו רוצים להגיע למצב, שהמצב של חברי כנסת החרדים יהיו באותו מצב של חברי כנסת החילונים, שלא צריך לקום בבוקר ומטפלים בשאר הדברים. יש מערכת, המערכת שנותנת שירותים שמחייבת, היא תיתן שירותים.
עושה היגיון, עושה שכל וסדר, ואנחנו...
כמו חברי כנסת, למה שאני יכול כמו חברי ואחרים, כמו חברי כנסת החילונים, שלא צריך להיות מודאגים משום דבר, מה שהמדינה תבוא יודע, שיש לו את הסטנדרטים וזה מתאים לציבור שלו, ואנחנו יודעים שאצלנו זה לא ככה.
אנחנו מתפללים שהמשימה הזו בעזרת השם תצליח, הרב אורי מקלב, ותהיה שליח של כולנו בנושא הזה. ותודה רבה שהיית איתנו כאן הערב, תודה רבה, ערב טוב.
גם כל טוב.
יש הכוח, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים... ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה, הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע, שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה.
ועכשיו 30% הנחה במקימי. כן, 30% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות. רוצים להנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, ובפיקוחם של כלכלנים מומחים, מאפשר לכם להנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071
תושבי ירושלים, שלום. כאן ראש עיריית ירושלים, משה לאון. בפתחו של החופש הגדול, כשאנחנו מבלים עם הילדים בקניונים, בגנים וברחובות, תזכרו את הכללים. ריחוק חברתי של 2 מטרים, מסכה תמיד, היגיינה בעזרת מים וסבון או אלכוג'ל. לכל שאלה, פנו למוקד 106. אני מאחל לכולנו חופשה גדולה, מהנה ובריאה.
מהיום לא צריך לצאת מהבית. שירותי מעבדה למחשבים ניידים, איסוף והחזרה מבית הלקוח, פלוס בדיקת מעבדה מקיפה רק ב-99 שקלים בלבד. כן, רק 99 שקלים. חייגו, כוכבית 6041, כוכבית 6041, מרכז המחשבים, הבחירה המתקדמת ביותר. אביס מחירת רכב, מנצחים עם כל רכב שתבחר. אביס מנצחים גם במחיר, גם בשירות וגם בשקיפות. עכשיו באביס מחירת רכב, רכבי 7 מקומות, שנתון 2018, מ-89,900 שקלים. כוכבית 5326, כפוף לתקנון.
האם אתם יודעים כמה עניים יש בישראל? לפי הביטוח הלאומי, מתחילת השנה ישנן למעלה מ0.5 מיליון משפחות עניות, שהן יותר מ2 מיליון נפשות החיות בעוני, ובמשבר הקורונה המספרים עלו לאין שיעור. ארגון יד עזרה ושולמית נמצא עבור אותן משפחות נזקקות מדי חודש. מתקבלות בארגון כ-5,000 פניות לסיוע דחוף בסלי מזון, תרופות, ביגוד, חיתולים, מוצרי צריכה ועוד. ומתנדבי הארגון עובדים עד השעות הקטנות במיון, סידור וחלוקה, כדי שלא יחסר לנזקקים דבר. רוצים גם אתם להצטרף לחסדים העצומים של ארגון יד עזרה ושולמית? למה אתם מחכים? מחייגים, תורמים.
יד עזרה
על פעילות העמותה.
סליחה, מתי נתקלת לאחרונה בהלכות קידוש החודש? לא זוכר? אז זו ההזדמנות שלך לפגוש סוגיות פחות מוכרות. בי"ח בתמוז מתחיל מחזור חדש בלימוד היומי ברמב״ם. לימוד שמקנה ידיעה ובקיאות בתורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 ותקבל כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו נברר מה קורה ברמת השטח. אנחנו שומעים על ישיבות שנסגרות, בחורים שנדבקים, פינוי של חלק מהבחורים לקורונה, מצד שני כל מיני טענות, מענות של אנשים, בעיקר הרבה מאוד מידע חסר וקצת בלבול, אבל בכל זאת מי שמנסה לעשות סדר במה שהוא רק יכול, ולא מדובר באיזשהו גוף אדיר, אלא באדם אחד, יהודה אבידן, ערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
אז לפני שככה תעשה לנו סדר, איפה הדברים עומדים, אנחנו שומעים על בית מתתיהו ומקומות נוספים ומלוניות והכל, אני מנסה באמת לשאול את מה ששאלתי כאן בפתח התוכנית הזו. תגיד, למה אין גיוס כללי?
ראו מה בינינו לבינם. כן. שהיה התפרצות של 160 איש בגימנסיה, לא ראיתי שכל מדינת ישראל השתוללה והזדעזעה ועצרת מלכת. וכשיש לך 160 בחורים בית מתתיהו, פתאום כולם ברדק וכולם, הכל מתמוטט. בוא רק תזכרו דבר אחד, שבית מתתיהו, הסיפור הוא הרבה יותר פשוט מהסיבה שהבחורים ברובם לא נמצאים בבתים. סכנת ההידבקות והשרשרת ההידבקות היא לא נמצאת בסכנה שאנחנו מפחדים ממנה. רובם נמצאים בישיבה, רובם נמצאים במקום שהם יחד עם אחד עם השני, ככה שזה לא האסון הגדול. האסון הגדול כשמתחילים לשחרר אותם לבתים. ההתפרצות בגימנסיה הייתה הרבה יותר חמורה, כי כל אחד הלך לבית שלו. להבדיל מהבית מתתיה, עכשיו בוא נעשה סדר.
אוקיי, אז רגע, אז לפני שאתה עושה סדר, יהודה, אני באמת שואל בשאלת המקרו, מה שנקרא, בתמונה הכללית. אז אתה מונית על ידי שר הפנים, הרב אריה דרי, ואני מנסה לשאול למה הוא, יחד עם הרב גפני, יחד עם הרב ליצמן, לא מכריזים ואומרים, רבותיי, אמנם ענף הייטק לא קרס בגלל הציבור החרדי, וענף התיירות לא קרס בגללנו, אבל החינוך של הבחורים שלנו קורס, החינוך של הבנות שלנו קורס, יש לנו הרבה בעיות בגלל האופי שלנו כציבור חרדי, ובואו נכריז על הקורונה כמערכת בחירות. נפתח את מטות הבחירות בכל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, כל מפלגה, כל קהילה, כל חסידות, עם מסקנים שלה, נפתח מטה קורונה, מטה רכב, מטה אוכל, מטה טלפוני, מטה הסברי, מה שאתה רוצה. עברת לממתינה, אז אתה לא שומע מה אני אומר?
אני שומע איתך עד הסוף, חוץ מהקטע. תראה, קודם כל, ודאי שאתה יכול לפרט השירות האלה אליהם, רק אני יכול לומר לך שאריה דרעי אכן עשה את זה בחודשיים הראשונים לבד, ולקח את כל המסע עליו לבד, ועשה את זה בהצלחה מרובה, גם כשלא היה ממשלה, כשלא היה שרים אחרים, וכשלא היה מי שיעשה בנטל הזה. הדבר הנכון שהיה צריך להיות, שברגע שממשלה שכל אחד ייקח להיות שותף בנטל, ואי אפשר להפיל את אופם על אריה דרעי. אבל אתה יכול בהחלט להמשיך את מכאן, את השאלה הלאה לאחרים, ואני לא רואה שמישהו קם ואמר, חבר'ה קדימה בואו, או אתה יודע מה, אני לא שמעתי את הרב גפני או את הרב ליצמן, אומרים, הרב אריה בוא, בבקשה, תירתם עוד פעם, אני לא שמעתי שמישהו עושה את זה.
לכן אני שואל את השאלה הזו, על כל חברי הכנסת, כולל אלו שנכנסו עכשיו עם החוק הנורווגי, על כולם.
תראה, כשאריה דרעי עשה את זה חודשיים, עשה את זה לבד, לא חיכה, ואומרים, לקחת כל הנטל עליו, וכולם יודעים שעשה את זה בהצלחה מרובה. אי אפשר מצד אחד לבוא אותם בטענות, למה הוא לא עושה את זה לבד.
אני לא בא בטענות לאף אחד. אני שואל שאלה על מנגנון שמורכב ממאות אנשים, לא מאדם אחד. מאות אנשים כמו מערכת הבחירות, עד הפעיל הקטן בשטח, שאתה יודע להתקשר אליו, הוא מסביר לך איפה אתה מצביע, ומה, אם יש לך בעיה בתעודת זהות, עד המעקב אחרי בחור שצריך להגיע מאשדוד לבני ברק כדי להצביע.
אני עניתי לך, אני חושב, ומכאן תוכל להמשיך את השאלה הלאה לכל מי שצריך, ובהחלט אני חושב שיש מקום לשאלה שלך, אבל צריכים לזכור שגם בנטל צריכים להתחלק לא רק בדברים אחרים, גם כשיש עבודה צריכים להתחלק, זה לא להשאיר את הכל לאריה דרעי, צריכים לזכור שאריה דרעי ביחס לאחרים, הוא השר הכי עסוק והכי עובד קשה, ולכן הייתי מצפה גם מאחרים להירתם, אבל...
אז אני מפנה את השאלה לאחרים, הנה קיבלתי, 100%. עכשיו נדבר באמת על מה שקורה בשטח, לפני שתיתן באמת מידע לציבור והסברים ותסביר מה טוב ומה פחות טוב, נצרף את הרב קדושים איתנו על הקו, שלום ערב טוב לך.
ירון קדושים בשבילכם, שלום
לך. הבן שלך לומד בבית מתתיהו?
הבן שלי לומד שם בשיעור ג', כן.
ומה תספר לנו על התהליך שעבר עליכם, עליו?
התהליך התחיל בהתחלה עם כ5 חולים. אני לא נכנס כרגע למה שהיה. המציאות היא שהייתה לפני שבועיים הדבקה של 5 חולים. מאותו רגע, הישיבה הייתה אמורה לקבל הנחיות, או שהיה אמור להיכנס גורם מוסמך מהמדינה לתפוס פיקוד על המקום ולנהל את המקור הידבקות שקיים שם. מה שלא קרה זה שאף אחד לא בא ולקח אחריות על המקום הזה. אני מדבר על משרד הבריאות, אני מדבר על פיקוד העורף. היו כמה דקות של איזשהו רעש, כביכול שניידות שעשו שם איזשהו סגר. אף אחד לא בא ותפס את המקל ועיקה ועצר את המשך ההדבקה הזאת. כתוצאה מכך אנחנו עומדים כרגע על מספר אסטרונומי של 210 חולים במקום. זה יכול להימנע, ואני פה, אני שמעתי שיהודה אבידן היה לפניי, צריך להגיד לו תודה על הפינוי המהיר של 70 חולים ביום חמישי. עדיין, זה לא מספיק, עדיין נשמע...
מי אמר אבל בכלל גם שצריך לפנות אותם? זו עוד שאלה שצריך להישאל, אבל עוד מעט נשאל את כל השאלות.
אני לא נכנס כרגע, אבל מה שברור שאנחנו כהורים אמרו לנו, אל תיקחו את הילדים הביתה כדי לא להביא הדבקה אל הקהילה, כי אתה מדבר על 500
נכון,
בכל הארץ. אז אתה מגיע למעשה לפיזור הדבקה רחב, למשפחות, אל הבתים, כשהם לא חשופים.
אז כרגע הבן שלך נמצא בישיבה, יחד עם עוד מאות חולים אחרים,
חושש ודואג, והשעון דופק, כל רגע מישהו אחר מקבל חיובי. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד.
טוב, הרב קדושים, תודה רבה לך, ירון קדושים, תודה רבה, ערב טוב. יהודה, אני חוזר אליך, אתה שומע את האמירות הללו, ואתה מכיר היטב את הסיפור.
קודם כל אתה שומע את ירון שאומר לך מפורש, הבחורים נמצאים בישיבה, לא נמצאים כרגע בבתים, אז ככה שבוא נוריד את הלחץ, את המפרס הלחץ, יכול להיות שזה פחות נעים להיות כרגע בישיבה, כי חולים, לא מסתובבים, קשה, אבל זה עדיין לא האסון, שנייה אחת, אבל בואו נזכור, שבוע שעבר שאני חזרתי לעבודה בנושא הזה, זיהיתי את הנקודה הזאת, פיקוד העורף ישר נרתם, קודם כל, לפתוח מקום לבחורי ישיבות, לוקח מקום לפתוח אותו 48 שעות, ביום חמישי פתחנו אותו, לצערי ביום שישי כבר נסגר המקום, מה הכוונה נסגר? התמלה, כשפנו אליי בית מתתיהו, דיברו איתי בהתחלה על 40 חולים, ביום חמישי זה עלה ל-60 חולים, בפועל פינינו ביום חמישי 80 ומשהו חולים. בינתיים, מה לעשות שהתשובות שמתקבלות מהקופות כל שעה, אנחנו מקבלים עוד 10-15, נכון להרגע אני עומד עם עוד 119, לא סופי. כלומר, אתה צריך להבין שהייצור שם הוא ייצור מאוד רציני. עדיין אני אומר, חבר'ה, חוץ מחוסר הנעימות לשעות במקום, אין שום קטסטרופה בבית מתתיהו.
אז לכן אני מנסה לשאול, יהודה, תגיד, למה מראש כל התהליך הזה של פינוי למלונית בכזה מוסד, שרוב הבחורים כבר נדבקו, ומי שעוד לא נדבק, כנראה תגיע לו תשובה חיובית, עוד יום, יומיים, שלושה. בוא נכריז על הישיבה הזאת כמלונית, נועלים אותה מכל הכיוונים, וזהו.
אז אני אסביר לך, לא, אתה צודק, אם זה היה מקום למשל, שהוא קמפוס סגור כולו, והמבנים נמצאים בתוך הקמפוס. כאן מדובר בית מתתיהו, מי שמכיר, ברחוב סלן, ברחוב פתחיה, הבניינים מפוזרים של המגורים בתוך הרחובות, בתוך הרחוב, זה לא קמפוס אחד, ולכן זה מאוד בעייתי כלפי הרחוב, כלפי השכונה, כלפי המקום, לשעות בתוך דירות, בתוך הבתים שלהם שם, כשהבית מדרש נמצא מקום אחד, ונמצא מקום אחד, זה בלתי אפשרי, ולכן אי אפשר להכריז על הקמפוס הזה, לקמפוס לחולי קורונה. היה נבדק הנושא הזה, לא עובד, לא שייך, אבל צריכים לזכור שהמקום הזה עבד בלי קפסולות, לכן כולם נדבקו שם, לכן כל ההדבקה היא המונית, אבל עדיין, הנה אני נותן לך את הבשורה, מחר בלילה אנחנו הופכים את העולם, נפתח עוד מלון, שמלון פרימה בירושלים, הוא יהיה אך ורק לבחורים גם כן, יפונו לשם גם הם, גם ישיבת עטרת שלמה, גם עוד ישיבות שנמצאות על הקנה, שיפונו לשם כל הבחורים. אחד הלקחים שלמדנו מפעם שעברה, לא יהיו בחורים יחד עם משפחות, ככה שהמקום הזה יהיה מיועד לבחורים בלבד, יוכלו לשבת וללמוד ולהיות ביחד ולעשות זיצים ולעשות מה שהם רוצים, זה הכיוון. ולכן אני אומר, לא, צריכים כן לא להפוך כל דבר לדרמה מטורפת ולהצטרף לכל הדרמות האלה. אנחנו עדיין נמצאים בשליטה לגבי בית מתתיהו, נכון שזה לוקח עוד יום, עוד יומיים, אבל הם לא מסתובבים ברחובות.
אוקיי, כן, ירון, רצית לשאול משהו, אני שומע?
אני שומע אותו, אומר, אני מאוד מעריך את מה שיהודה עושה, ומה שהוא עושה ביום חמישי. אבל הוא אומר שזה לא קטסטרופה, אני שואל, 210 נדבקים במוסד אחד שיכלו לפני שבוע למנוע אותם, אני לא בא בטענות ליהודה.
לא, יש לך טעות, יש לך טעות, לא, לא, ירון,
אף אחד לא דאג לכם, אלא הזכירו אותם, הבן שלי נמצא בפחד יום יומי, ההורים נמצאים בפחד, הסבים והסבתא נמצאים בפחד, הזניחו אותם וזרקו אותם לגורלם, חד משמעית. יהודה, אתה עושה כמיטב יכולתך, אבל אתה לא הבעיה.
לא, אני אתקן אותך, לא, אני לא ככה, אין לי שום בעיה, אני אסביר לך. זה שהבחורים...
זאת מדגירה, מדגירה ברשות המדינה. בחסות המדינה, מדגירה בחסות המדינה.
רגע, רגע, ירון, תן להשיב.
אני אתקן אותך, הנה אני אתקן אותך.
בבקשה, אני רוצה.
אתה כבר אחרי שלב הדגירה, היית צריך להתעורר, כששלחת את הבן שלך לשם, בלי קפסולות, אז היית צריך להתעורר, לא היום. היום אתה נמצא מצב...
מצד הבריאות אישר את פעילות הישיבה.
לא, התשובה היא לא, התשובה היא לא.
דוקטור שוסברג היה במקום ואישר את פעילות הישיבה.
הנה אני אומר, חבל, 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 לא, אני לא...
הישיבה רצתה לשלוח את הבחורים הביתה, ודוקטור שוסברג
אישר... לא, אתה מדבר כרגע כבר אחרי התפרצות המחלה. אני מדבר איתך...
לא, 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 אחרי שהישיבה נפתחה, אגב, היא לא נפתחה, בחורים הגיעו מיוזמתם כי נשבר להם להיות בבית.
ראש הישיבה
שאלה את משרד הבריאות אם לשלוח אותם הביתה.
בוא, אני לא דובר משרד הבריאות, אני יכול לומר לך שירון, לחץ שלכם הוא לחץ לא נכון, ולא, אין לו שום עניין.
חברים, רגע, ירון, אתה השמעת בהחלט את השאלה, את הזעקה, ואני חושב שאתה מדבר בשמם של עוד עשרות הורים, שתלמידיהם, ילדיהם לומדים שם בישיבה, וטוב שאמרת, לא הכל זה יהודה אבידן, עם כל הכבוד, איש שבא באמת רק לעזור. באמת השאלה היא כלפי הרשויות והמדינה, אבל גם כלפי העירייה, ואני רוצה לצרף לשיחתנו את גודי סילמן, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכולם.
ראש מטה ראש עיריית בני ברק, תגיד, ישיבה כמו בית... ראש לשכה, ישיבה כמו בית מתתיהו, יש עוד ישיבות דומות בבני ברק, פתחו את הישיבה על דעת עצמם, ישיבה בוגרת, יש שם צוות אחראי ובוגר, באיזה שלב אתם נכנסים לתמונה בתהליכים האלה, אם בכלל?
דבר ראשון אני רוצה להגיד, אני עליתי עכשיו לשידור ואני מבין שיש כאן איזשהו ויכוח למול הורים, אנחנו לא בצד של ויכוח מול הורים, כן?
לא, אנחנו עוד לא התחלנו בשום ויכוח, שאלתי אותך שאלה.
לא, אני אומר, אנחנו
מצפה לתשובה.
כן, בסדר גמור, אני אומר, אנחנו סך הכל בצד המסייע, בסדר? אנחנו לא באמת, לא משרד הבריאות ולא פיקוד העורף. כצד מסייע אנחנו עושים ככל שביכולתנו לעזור שהבעיה הזו ייפטר. אנחנו פונים גם לפיקוד העורף, גם למשרד הבריאות, לכל הגופים שמופקדים על זה, שידאגו למלוניות שיוכלו להפנות אליהם את הבחורים. להערכתנו יש למעלה מ-100 בחורים שזקוקים לפינוי הערב הזה. אנחנו מעריכים שזה יותר מ-100, אנחנו מעריכים שדובר על 130 או 140 בחורים, ואותם אנחנו חושבים שחובה לפנות לטובת העיר, לטובת תושביה, וכן, גם לטובת הבחורים.
אנחנו מעריכים שפקוד העורף.
כן, יהודה אבידן על הקו.
אני רק יוסיף, קודם כל שאנחנו עובדים בצמוד, אבל הכי צמוד שרק אפשר, ביותר מכל עירייה אחרת, עם עיריית בני ברק.
אוקיי, אבל אני מנסה להביא נקודה אחת, שישיבה...
העירייה מרכזת לרשימות, אנחנו מקבלים את הרשימות, יודע גודי גם כן, שאנחנו כל דקה הרשימות עולות, בשבוע שעבר ביום חמישי הרשימה הייתה מספר נמוך, והיום כבר נגענו למספר של עוד 119, אבל אנחנו עובדים בצמוד לעירייה, העירייה מודעת, מעודכנת, אונליין, בכל
יהודה, שלב. יהודה, רק תרשה לי להכניס רק שאלה שהמאזין רוצה לשאול, ומי ששומע כן, אתכם, השאלה זועקת, אנחנו דיברנו כאן במשך חודש ימים על מתווה הקפסולות, ואיך הוא עובד, ואיך הוא יעבוד, וישיבות שיסתדרו איתו, ישיבות שלא יסתדרו. בית מתתיהו לא עבדה במתווה הזה, עבדה כישיבה רגילה, ישיבה סטנדרטית, חזרה לשגרה, כאילו אין קורונה. והנה התוצאה. עכשיו אני שואל, האם יש סמכות למישהו בעירייה, בפיקוד העורף, במשרד הבריאות, לומר לישיבה שלא פועלת על פי מתווה הקפסולות, גם עכשיו, ואין בה עדיין נדבקים, לבוא מחר בבוקר, עיריית בני ברק, לישיבה פלוני אלמונית, או לעיריית ירושלים, לישיבה אחרת, ולומר, אתם לא פועלים עם מתווה הקפסולות, ספגנו מספיק מישיבת בית מתתיהו עם הסיפור הזה, אנא תסגרו את הישיבה.
שאלתי מופנית לסילמן נטו.
אוקיי, אז הנה, אני שואלת, זה השאלה ששאלתי אותו.
כן, אבל השאלה ששאלה אבי, אני חושב שהיא הייתה מורכבת משני חלקים. דבר ראשון הוא שאל האם יש לנו את הסמכות, ובסופה של השאלה הוא ציין האם אנחנו יכולים להגיד להם אנא תסגרו את הישיבה. אז אנא תסגרו את הישיבה, אנחנו יכולים להגיד בכל רגע נתון גם אם אין לנו את הסמכות. יחד עם זאת, אם זה נצחק לשולי החדשות, אבל תשימו לב, ראש העיר לצד האלוף רוני נומה וגורמי המקצוע, ביקרו ביום שישי בביתו של ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין, רב מוישה הלל הירש, הביקורים האלה היו אמורים להימשך אצל גדולי החסידות וגם חברי מועצות חכמי התורה היום. אני לא מעודכן נכון לרגע איפה זה עומד בדיוק. דווקא על הנקודה הזו, אני לא הייתי רוצה לפרוץ לפני כל המאזינים את מה שנאמר בתוך חדרי גדולי ישראל, אבל ממש בשביל הדבר הזה, עמלים לבנות מנגנון, שיהיה מנגנון רוחני שיתפקד לצד בקשר אדוק עם העירייה, ומצד שני יזכה לאמון של גדולי ישראל, שהוא יקבל את ההחלטות על סגירת מוסדות חינוכיים. אנחנו מאוד לא רוצים להיות בסיטואציה שעירייה חרדית סוגרת מוסדות חינוך, גם אני חושבת שזה מה שצריך לעשות, ולא להיקלע לעימותים עם מוסדות חינוך שיחשבו שאנחנו לא הסמכות בעבורם. בסופו של דבר, זה לא כל כך משנה עם הצדק איתנו, כי גם עם הצדק איתנו, בשעה שאנחנו נעשה את זה, וזה יתפס כמהלך שרירותי של עירייה למול מוסדות חינוך וישיבות קדושות, הדבר הזה עלול להיכשל, ולכן אנחנו עושים את זה ברגישות ונחישות, מתקדמים לעבר הגיבוי של גדולי ישראל, שיאפשר לנו לבנות מנגנון נכון, שכאשר ההחלטות תתקבלנה בו, אז יסגרו מוסדות חינוך, ואין פוצה פה ואין מפספס.
אוקיי, טוב.
אני מתכוון לומר בעצם שזה יהיה בעצם סמכות רוחנית שבה ישבו ראשי ישיבות או גדולי הפוסקים, שהנתונים יוצגו לפניהם על ידי
אז אנחנו ממתינים להכרעת גדולי הדור, זה מה שאתה עונה, תשובה בהחלט מספקת וברורה, ונמתין, אם זה גדולי הדור, יביאו בפניהם את כל השיקולים והצדדים, בתקווה שבאמת כך יקרה עם כל התרחישים האפשריים על שולחנם של גדולי ישראל, שיחריעו בנושאים מהסוג הזה. גודי סילמן, ראש לשכת ראש עיריית בני ברק, ויהודה אבידן, ראש מטה פעילות קורונה במגזר החרדי, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. תודה
גם לכם ולכל המאזינים.
ערב טוב. תודה גם לירון נקדוש עם אביו של אחד התלמידים מבית מתתיהו. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, כאן אבישי כהן, יושב ראש עמותת מומחי מיגון ודלת. אני מזמין אותך להצטרף אלינו וללמוד מקצוע רווחי שישנה את מצבך הכלכלי מן הקצה אל הקצה. תלמד להיות מנעולן מקצועי שנותן שירותי מנעולנות לדלתות, בתים, כספות ורכבים. הקורס נמשך כחודש בשילוב מורה פרטי, ובסיומו תקבל תעודת מנעולן מוסמך ומורשה. שעת עבודה אחת ביום תניב לך מעל 13,000 שקלים בחודש. ולנרשמים עכשיו, ערכת ציוד לתחילת העבודה ופרסום למשך 3 שנים. חייגו עכשיו, כוכבי 9749, כוכבי 9749.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה, הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה, מקימי.
ועכשיו 30% הנחה במקימי. כן, 30% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
רכב חדש? רק באיילון מוטורס. טויוטה סיינה, היילנדר, CHR, מרצדס ועוד. עד 50,000 שקלים פחות ממחיר המחירון. וגם עד 100% מימון. חייגו עכשיו, כוכבית 3558.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
קריסטל, בשבוע מחירות מטורף שישתלם לכם ביג טיים. בעשרות חנויות, עסקים ומותגים ברחבי הארץ. מבצעים מדהימים על בגדים, נדוניה, נעליים, איפור, טיפוח, פאות, שמלות קלה ועוד. מיום ראשון עד שישי, י"ג עד י"ח בתמוז, 5-10 ביולי. רשימת העסקים המשתתפים עקבו אחר הפרסומים. קריסטל, קונים ביג טיים, חוסכים בענק.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, לאחר שיחה מצילת חיים עם תלמיד הסובל ממצוקה בעקבות חוויית בידוד.
כן, גם יוסף התקדם לתואר שני בייעוץ חינוכי במבחר ונהנה מפרנסה ברווח ועבודה עם שליחות. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר לתואר ראשון ולתואר שני בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111.
סובלים מחרדות? יש פתרון. הוכח מדעית ורפואית. Alpha Brain Center, כוכבית 6252.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
בניקיון עם סטנו ג'ט יש פלוס.
סנוג'ט פלוס בתוספת חומץ. תרסיס לניקוי כללי ולהברקה בקלות ובנוחות למגוון משטחים ואביזרים. סנוג'ט פלוס בתוספת חומץ. מותיר ניחוח מרענן של לבנדר. חובה בכל בית. מה הבעיה? קחו סנו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת צבי האוזר. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בין היתר, הוועדה שבראשותך מתעסקת וגם בנושא איכוני השבק, אותו דיון ארוך שעסקנו בו פה בהרחבה בחודש האחרון, והנה זה פועל. אזרחים מקבלים הודעות מוזרות כאלה להיכנס לבידוד בלי שום נימוק או הסבר למה, כמה ואיך, וגם מי שמנסה לקבל מענה לא מוצא את המענה הזה בשום מקום. נדמה קצת ככה שמישהו זרק חכה לתוך הים שרק פוצעת את הדגים.
כן, קודם כל ישנה בעיה וצריך לטפל בזה, ואני כבר הבוקר ביקשתי עברות גם בתור ועדה שמפקחת והסדיר את החוק, לרבות את אותו סעיף חשוב שמאפשר לאנשים לערער במידה ושהם יתרו אותם. ביקשתי להבין מדוע יש היקף טעויות כל כך גדול, פנו אליי לא מעט אנשים, ורציתי להבין גם מה קורה במשרד הבריאות. אז התשובה המיידית שקיבלתי זה שככל שמספר החולים גדל, כך באותו אחוז טעות מספר אלה המותרים באופן מוטעה גדל, וגם בשירות מנסים לשפר את הדברים. אבל צריך להבין ככה, איכוני שבק הם לא חלופה למה שנקרא חקירה אפידמולוגית. זאת אומרת, יושב בן אדם ומתשאל את מי שאותר כ...
מי שמאומת, חולה אמיתי.
במגע, לא, את החולה האמיתי, וכדי להבין מי בא איתו במגע.
כן.
והכלי הזה הוא כלי משלים, הוא לא כלי חלופי, הוא כלי שיחד מאפשר להביא לתוצאה מטבית. אני יכול להגיד לך שבמשרד הבריאות, ואני אומר את זה בצער רב, ככל הנראה לא נערכו למה שמכונה הגל השני, אבל...
בלשון המתה אתה אומר את המשפט הזה, כי...
אני יכול להרחיב, כן, אבל הדבר החשוב הוא שגם שיש טעויות אסור...
לא, אבל השאלה מתבקשת היא, ודאי שיש טעויות וכולנו בני אנוש וגם מקבלי החלטות, הם בני אדם והכאוס גדול, אבל הרכבתם ממשלה בשביל המשימה הזו. באתם עם כל המוטיבציה לטפל בנושא הקורונה ולא רק בהיבט הכלכלי. ומה שאנחנו שומעים זה חילוקי דעות, איומים בבחירות, רק ראש הממשלה מטפל ו/או/שר הבריאות. הציבור לא מקבל תשובות בשום תחום, לא רק איכונים ובידודים, אלא גם מרשות המיסים וגם ענפים שקורסים. כלומר, אם הוקמה ממשלה לצורך העניין הזה, במה זה בא לידי ביטוי?
תראה, קודם כל, אני מסכים ב-100% למה שאתה אומר, כמה כאן ממשלת חירום, כי המצב הוא מצב חירום. ואני יחמיר את מה שאתה אומר. יש לנו, להערכתי, להבנתי, חלון זמן של כ-3 חודשים עד שאנחנו נכנסים לחורף. כי ברגע שאנחנו נכנס לחורף, לצד הקורונה, יש לנו את כל גל השפעת שמגיע מדי שנה, ורמת אי-הוודאות תהיה הרבה הרבה יותר גדולה. ולכן צריך לשים את כל הדברים בצד. יש פה מאבקים פוליטיים כאלה ואחרים, הם לא חשובים בכלל ברגעים אלה. כולם צריכים להיות באחדות מטרה, איך מייצרים מערכת שנותנת מענה לאותה מגיפה, שאגב, האירוע הוא אירוע גלובלי, הוא לא רק אירוע מקומי, זאת מלחמה גלובלית. כל אחד בתפקידו במקומו צריך לבוא ולשפר ולעשות את הדברים.
כן, אבל חבר הכנסת האוזר...
נתן את הדוגמה של השבק. השבק זה דוגמה טובה, גם שיש טעויות, הכלי הזה נותן מענה, אני רק רוצה...
אבל אלו משפטים ששמענו וקיבלנו בחודש הראשון למגפה הזו, אי שם סביב חג הפסח, לא ידענו מה זה, לא היה לנו זמן להיערך, גם אז דיברו על האיכונים שהם לא מדויקים, והיה בלבול, וזה היה אז לגיטימי. אבל 5 חודשים בתוך האירוע, מעצמה כמו מדינת ישראל, נדמה שרק אתמול שמענו פעם ראשונה לקורונה, וכולם מבולבלים.
תראה, אני דיברת על רק אתמול, אני יכול לתת את דעתי או עמדתי, ואתה יכול לבדוק את זה, אם אני חושב שדיברתי איתכם. אני כבר בפברואר, למשל, פניתי אז לשר הביטחון, מדי נפתלי בנט, זה היה למנות את ראש רחל, רשות חירות חירום הלאומית, שבאופן, אתה יודע, לא מכוון, פחות או יותר שונתה, יש אומרים פורקה, בערך בחודש דצמבר, חודשיים לפני או שלושה חודשים לפני נחיתת הנגיף כאן בארץ. אתמול, סליחה, ביום שישי ראיתי בעיתונים את המודעה שמכריזה על המכרז של מי שרוצה להציג מועמדות להיות ראש רחל. ככה לא בונים חומה, כמו שאמרו פעם בכדורגל. ככה אי אפשר להתמודד. יש פה אירוע בסדרי גודל אחרים לגמרי, ואנחנו צריכים...
ועד הרגע הזה אין בעל הבית לאירוע, אין מנהל לאירוע הזה.
צריך מנהל לאירוע, צריך אחדות מטרה, צריך לשים את המחלוקות בצד, יש פה ממשלת חירום, יש מספיק רוב בכנסת, זה מה שצריך לעשות. וכל אחד יתרום את חלקו, ואני בתור יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זה מה שעסקתי יומם ולאי שבוע שעבר, יום שישי הודיעו לי שבמסגרת אותו דיון שקיימתי על איכוני שבק, נחשפתי לחולי קורונה, והנה אני מדבר איתך מהבידוד.
נאחל לך רק בריאות, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת צבי האוזר, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. אנחנו סיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי, תודה לשלמה פולק בהפקה ולכם מאזיננו. נזמין אתכם להישאר איתנו לשעה הבאה, אנחנו נשוב לכאן, לא רק עם ענייני קורונה, אבל גם מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.